12. 아. התורה אומרת שבעת ימים שאור לא יימצא בבתיכם, כי כל אוכל מחמצת חס ושלום ונכרתה הנפש ההיא מהמאה. שבעת ימים רבותינו דרשו שכבר כמה שכתוב לא תשחט על חמץ דם פסחי ולא ילין לבוקר זה מחר הפסח, כלומר בשעה ששוחטים את הפסח, שזה היה אחר חצות היום, היה אסור שיהיה חמץ בבית. אז גזרו חמץ מחצות היום. אבל כיוון שאנשים טועים מתי זה חצות או לא, יש מחלוקת שם במשנה. אז הוסיפו לנו שעתיים קודם ערב פסח, שצריך לבאר את החמץ. נמצא אחרי 4 שעות, וכך כתב הרמב״ם, נפסק ההלכה, 4 שעות. איזה 4 שעות? הרמב״ם כתב, תיקח את היום, תחלק אותה ל12 חלקים, כך 4 חלקים, 4 נקודות, אז אסור לאכול חמץ. אז יש מחלוקת כעת בין הראשונים. האם יום, איך מודדים את היום? האם מהנץ עד השקיעה, כלומר השמש, מתי שהיא זורחת בפועל, בשמיים, ברקיע, או מאז שנקרא היום, עלות השחר נקרא היום, הגמרא שם דרשה את זה מפסוקים, בספר העזרא, שהיו בונים בית המקדש, בית שני. עושים במלאכה ביום, מעלות השחר כתוב שם, אז אם זה או מעלות השחר ועד צאת הכוכבים. אם כן, יש לנו שתי שיטות, וזה נהיה שתי אגודות. ספרדים נוהגים כסברה ראשונה, אשכנזים נוהגים כסברה שנייה. לכן יש הבדל שכמעט שעה בזמן, אנחנו מקדימים בשעה. אז מי רבן סעדיה גאון וגם הרמב״ם, ואיתם רבנו יונה, שהיו ענקים בתורה, ואיתם גם המורדכי, כולם סוברים שנץ החמה עד השקיעה. ממילא הזמן הוא קצר, פחות שעות. לכן אנחנו היום, יוצא לנו בסביבות 9:30, 9:10, זה סוף זמן אכילת חמץ, ואז בשעון קיץ, ואז אחרי זה שעה, כדי לשרוף את החמץ. ואילו אשכנזים נוהגים כדעת תרומת הדשן, שהוא היה רבי ישראל איסרלן, גדול רבני אשכנז בזמנו, העלייה רבה, הגאון הבית חדש, מגן אברהם, וגם כאן נצטרף איתם הפרי חדש, שהרב בירושלים, ספרדי, הוא גם סובר כך, ואיתם גם הרב חידה ומחזיק ברכה. רבי חיים אבולעפיה, שמעת עליו? כן. בקיצור, כולם סוברים שמעלות השחר זה יום עד צאת הכוכבים, ואז תחלק את זה ל12 חלקים, ממילא יוצא לך יותר, אתה מרוויח כמעט שעה נוספת אחרי זה, ואז השריפה צריכה להיות בשעה 5, זאת אומרת שעה קודם חצות אתה צריך כבר לגמור לשרוף את החמץ. אז בתחילת השעה, כמו שאמרו, אוכלים כל 4, בתולין כל 5, שורפים בתחילת 6. והזוהר כתב, מעניין מאוד על המשנה הזאת, שהמדובר הוא בשטן, השר של אובמה, של ביידן, רבטו. אז הוא אומר שם, הזוהר, אוכלים כל 4, 4,000 שנים מדברת העולם, עדיין הגויים אוכלים אותנו גם, ותולים כל 5, ב-1,050 אומר רבי שמעון בר יוחאי, תולים את יצר הרע, וזה תלוי במעשים שלנו. ושורפים אותו בתחילת שש, ואנחנו כבר עברנו 784 שנים משש, ועדיין כנראה לא התחיל שש. אז כך אומר רבי שמעון בר יוחאי, ולכן צריך האדם להזרז ביום ערב בדיקת חמץ, ראשון הבא זה בדיקת חמץ בלילה, ואז אחרי בדיקת חמץ יכין, ינקה את כל הבית ולא יישאר שום חמץ בשום מקום חוץ מהחמץ שהוא מוכר אותו, סגור אותו בתוך ארון מיוחד ויהיה כתוב עליו חמץ, ויהיה כתוב שמה שייך לגוי, לביידן. אז כן, הוא עוד מעט ילך לחפש נדבות בשער שכם. כן. אז אם כן, אתה צריך לעשות הכל, וביום שני בבוקר, שהוא ערב פסח, להתפלל, לגמור את התפילה, ואז יושבת לאכול את החמץ שנשאר, ולא להשאיר הרבה, להשאיר אולי כזית, לא צריך אפילו מה שנשאר פירורים, אותם תיקח עם הערבה, ויש כאלה שלוקחים גם את הלולב, הערבה שלו שען הערבה, אז אם אתה רוצה לשמור, תיקח את שלפני שנתיים, ששנה שעברה תשמור לשנה הזאת, ואז תלך לשרוף את החמץ, ויש תפילה, לומר את התפילה הזאת, שאומר אותה, הביא אותה רבי יוסף חיים, מובאת מהגדה של פסח, תפילה שאנחנו מפללים שם שיזכה אותנו שלא נאכל חמץ בכל שהוא שנה הזו, בכל שנה ושנה. ואז בודק את כל מה שצריך לבדוק, בודקים גם את הכיסים, אשכנזים נהגו באותה שעה להוציא את הכיסים, כבר היה מעשה עם הרב מבריסק שהוא עבר וראה איזה עשיר אחד גדול מוציא את הכיסים שלא מנקה, אומר הוא לא מנקה טוב, יש שם הרבה כסף שלו, שצריך לנקות אותו. וואי, צריך מברשות ועוד מי יודע מה. אבל בקיצור, ואז עושה את השריפה. גמר את השריפה, השריפה לא העיקר שתוכן זה אש, אלא יעשה אותו אפר. יש כאלה מביאים כיכרות שלמות של לחם, שוטים שבשוטים. מה אתה מביא את זה? תשרוף את זה יום קודם. אתה לא צריך לשרוף את זה באותה שעה. ואם הביא דבר כזה, צריך לחתוך אותו לפירורי פירורים, לשרוף אותם נכון, טוב, ולא יצא משם עד שיראה שהחמץ שהוא שם נשרף לחלוטין, ולא נשאר ממנו כלום. תרע בורמד. הבנת? הפך והאפר. אני לא יישאר ממנו כלום, ואז אומר, עושה, יש מצוות עשה מן התורה, לעשות ביטול חמץ, בבקשה לא לשכוח. אחרי השריפה זה מצווה דאורייתא. תשביטו שאור מבתיכם. מה תשביטו? עומד ואומר. קל חמירה, דעיקה מרשותי. לא קול, אלא קל. זה בלשון ארמית, לא בלשון הקודש. קל חמירה, דעיקה מרשותי. לחזיתה ולחזיתה. דביארתה ודביארתה. לבטיל ולהבה הפקר כעפרה דערה. מה שהתוספות אומרים צריך לעשות אותו הפקר. אנחנו מוסיפים את המילה הפקר. חוזר על זה שלוש פעמים לחזק הדבר. ואז הוא אומר, אחרי זה יהי רצון. לפני כן יש לשם ייחוד. הוא אומר, אני מקיים מצוות עשה מן התורה, אז או הוא או מישהו מבני הבית שמינו אותו, שהוא גדול, מינו אותו כיפוי כוח, נמנו אותו לבטל את החמץ, הוא יעשה, הוא יעשה ביטול חמץ, אתה יכול לעשות ביטול חמץ גם בשביל הקרובים שלך, סבתא שלך איפה גרה, שמה בלבנון, גבול לבנון, תעשה גם בשבילה, תקרא בשבילה את הקל חמירה, ויוצאים ידי חובה, ובזה אתה מבטל הכל מכל וכל. ואז כותב אברבנאל עליו השלום, שם, יש לו פירוש על ההגדה. כותב אברבנאל על זכותו תגן עלינו, שזה רמז לביטול השעבוד והגלות. תתכוון בשעה שאתה עושה ביטול, שיתבטל כל השעבוד והגלות שאנחנו נמצאים בה, ונצא לחירות. לא יהיה יצר הרע ולא יהיה שום... וזה מובא בתפילה שם מתחבר אותה רבן יוסף חיים. אז עושה את מצוות הביטול, אומר למה? כיוון שמי שנכשל חס ושלום בפסח, בחמץ שמשהו, נקרא עובד עבודה זרה. כמו שדרשו רבותינו בספרי, זה מובא בתלמוד ירושלמי, איך כתוב שמה? אלוהי מסכה לא תעשה לך. מה כתוב אחרי זה? וכתיב בתרי, את חג המצות תשמור, שבעת ימים תאכל מצות כאשר ציוויתיך, במועד חודש האביב. כי בחודש האביב יצאת ממצרים. משמע מכאן, שאם שבעת ימים, מה, לא מספיק לי פה כל מיני מכשירים ברמינן, שמים לנו את זה גם פה. בקיצור, שבעת ימים, שעור לא ימצא בבתיכם, אז הוא מקיים מצוות עשה, ובזה מבטל גם עבודה זרה מהעולם. זאת אומרת, מי שאוכל חמץ, אפילו בטעות באוכל שלו היה פירור חמץ בפסח, נקרא עובד עבודה זרה. זה דברי אברבנאל. זה מעשה דברי הזוהר גם כן. אותו הדבר. ראיה מאמנה בזוהר הקדוש, פרשת כי תצא. שם הזוהר הקדוש העריך מאוד בעניין הפסח והמעלה שלו, ומה העניין של החמץ. אומר רבי שמעון בר יוחאי, בדף רש פה ב', שם כותב שהחמץ הזה הוא יצר הרע. ומי ששומר את עצמו כל השבעה ימים, אז לפעמים מה קורה? ביום הראשון מקפיד, ביום השני, השלישי, מתחילים לטייל, ואז שוכח את עצמו, יאללה, מוציא פפריקה, מוציא אני יודע מה, ולך תדע מה יש שם. רק שתדעו, למשל, יש אנשים משתמשים בגריל עוף. הגריל עוף הזה הוא כולו מלא חמץ, חמץ גמור. אכן, יש היום גריל עוף, אומרים, של פסח, לא ידעתי, אבל גריל עוף במיוחד, וגם הפלפל שחור של החול, זה מלא חמץ בעין יש שם. מעבבים שם חמץ. איך תדע? תשאל את אלה שעובדים בכל מיני מוסדות. אז היה מעשה בהדסה עין כרם לפני שנתיים. לפני שנתיים הכינו להם אוכל, מכינים אוכל. עכשיו באו העדה חרדית ועשו להם שם הכשרת המטבח. עשו הכשרת המטבח. החליפו הכל, החליפו הכלים, החליפו גם את התבלינים. עכשיו היו רגילים לשים הטבח, יודע לשים פלפל שחור, יודע כמה כפות פלפל שחור לחרב. אז הוא שם אותו דבר, פלפל שחור. כל האוכל חזר חזרה, היה חריף מאוד. לא יכלו לאכול אותו החולים, מסכנים. ולא אנשי הצוות, ולא הפרופסורים גם. מה קרה? אמרו, זה חריף. אמר, אני אותו דבר שמתי. מתברר שתמיד הוא שם פלפל שחור מזויף. זה לא חריף כל כך. עכשיו הוא שם אותו דבר, אמרו לו, לא, אתה לא יודע שזה פלפל שחור טהור. וואי, אז כל השנה מה אוכלים מי יודע מה. לכן צריך להיזהר. אז שים לב, גם באמת ככה, גם של העדה החרדית, הקשר, תיזהר. זה חריף מאוד. לכן ייזהר, האדם ישים לב. בכל אופן, אומר שם, מי שאוכל חמץ אפילו במשהו, אז מי יודע מה איתו. אבל בפרשת כי תצא כתב, מי ששומר את עצמו מחמץ במשהו, כל השנה יהיה שמור מיצר הרע. מה פירוש? ויש על זה, הסוגיה הזאת סוגיה די מורכבת. זאת אומרת, בדבר שהוא לא יודע, דבר שהוא יודע זה משהו אחר. אבל דבר שהוא לא יודע, שלא ביודעין, בשגגה, ישמרו אותו בשמיים. ישמרו אותו בשמיים, שלא יחטא כל השנה. אז זה מפתח לשנה כולה. אומר, וגם הוא שמור פה מיצר הרע, נשמתו שמורה למעלה, מכל פגע ומכל פגם, אז גם הנשמה שלו למעלה. והקלי לא יכולה להתקרב אליו. היצר הרע לא יכול להתקרב אליו, אם הוא שומר את עצמו מכל חמץ, אפילו במשהו. אז אין הקליפות לא יכולות עליו, לא סתרה אחרה ולא כשפים ולא שום דבר אחר. לכן אדם משתדל מאוד, אז זה מקורו בזרר שאמרתי לכם, בכי תצא רש פבט. כי רבים תמהו מאיפה לרבנו הארי המקור הזה. המקור זה דברי הזוהר. ואחר כך שזה גם בזוהר תצווה, גם שם, אז שם בכי תצא רש פבט. זה קוף פבט. אותו סיומת, אבל קוף פה יותר נכון. אומר שם הזוהר, מי שאוכל חמץ בפסח, אפילו משהו, כמו עובד עבודה זרה. זה דברי מה שאמרנו הרב אברבנאל. אומר, והוא מת בעולם הזה ומת בעולם הבא. תראה מה זה עונש חמור נורא והיום, גם לו, גם לנשמתו. לכן צריך האדם להיזהר מאוד. והמשנת חסידים הוא רבנו עמנואל חי ריקי, הוא המקור של דברי רבנו הארי. הוא כתב בשם רבנו הארי, ידוע שהוא מעתיק הרבה דברי רבנו הארי והרבה מקומות, כי לנו לא מצאנו את זה בכתבי הארי עצמם. הוא כתב בשם רבנו הארי, משנת חסידים, כתב, תדע, מי שנזהר, מחמץ ופסח במשהו, מובטח לו כל השנה שלא יחטא. בא הרב, עליו השלום, רבנו הרשש, הוא כתב בפירוש. בספרו נער שלום, רבי ישראל שלום שרבי, זכותו תגן עלינו, בדף לב, זכור, דף לב בנער שלום. שם כתב, דע, שפסח וימי העומר הם שורש לכל ימי השנה. כי בדרך שאדם ילך בה, בימים אלה, בה מוליכים אותו כל השנה כולה. זאת אומרת, אם הוא הולך בפסח ועומר, הוא נזהר בכל מיני עוונות, לא לדבר דברים בטלים, ולקיים את כל המצוות כהוגן, יש שמור כל השנה כולה, ולא יקרה לו כלום. והביא שם פסוק, ושם אמרת את החוקה הזאת, למועדה מימים ימימה. שמעת את החוקה הזאת של פסח למועדה, זאת אומרת במועד, מימים ימימה, זאת אומרת גם הימים הבאים, עד שנה הבאה, אתה תהיה שמור. אז כתוב אחרי זה, והייתה זאת לכם למשמרת. אומר, אם כן כתוב בתהילה ושמרת, ואחר כך אמר, והיה לכם למשמרת, עד היום הזה, זאת אומרת, אם אתה שומר, ישמרו אותך בשמיים. עכשיו פה יש לדרוע פוסקים, דענו יש מבוכה גדולה. מה יש? יש ידוע, יש גמרא בגיטין. הגמרא בגיטין, דף זן, הגמרא שם אומרת, אמר רבי אבהו, לעולם אל יטיל אדם אימה יתרה בתוך ביתו. שהרי אדם גדול הטיל אימה יתרה בתוך ביתו, והאכילו דבר אחר. האכילו שכדעתך, בקשה הגמרא, מה פתאום האכילו? אשתה בהמתם של צדיקים, אין הקדוש ברוך הוא מביא את הקלה על ידיהם. צדיקים עצמם, לא כל שכן, סוגיה ידועה. מה פירוש בהמתם של צדיקים? אז יש שני ביאורים. ביאור אחד, רבי פנחס בן יאיר, היה לו חמורה, אתון שלו, לא אכלה, גנבו אותה גנבים, והיא לא אכלה כלום. אז הם פחדו הגנבים, עברו שלושה ימים והיא לא אכלה שום דבר, אמרו שלא תמות ועשה תסריח והמערה, הריח יופץ בכל האזור ויבוא המשטרה והשבק ויגלו אותם, אז בואו נשחרר אותה, שחררו אותה, שחררו אותה, שלחו אותה, והיא יודעת את הדרך הביתה לבד, ידע השור קונהו והחמור אבוס בעליו. הגיע, רבי פנחס בן יאיר היה יושב בביתו בבית המדרש עם התלמידים ושמע את הנעקה שלה מרחוק. אמר להם, ענייה זו לא אכלה שלושה ימים, תשימו לה מהר אוכל. ועולה שק של סעורים ישר מהיצרן לצרכן ולצרכן גם, והיא לא אוכלת. אמרו לו, היא שבעה, לא אוכלת. אמר להם, ניקרתם אותה? מה פירוש ניקרתם? האם בדקתם שאין שם חצץ, אבנים? מה קשור לאבנים? אז אומר רש"י שהיא הייתה מרחמת על בעלה, כי אם היא תאכל אבנים אז יהיה לה פצעים בפה, פצע אצל אדם, והוא יצטרך להביא לרופא או לטפל בה, אז היא בטל תורה. אז אם מראש לה הייתה אוכלת דברים שיכולים לגרום נזק, אתה שומרת עליו, לא היה חברת קופת חולים, לא לחמורים ולא לבני אדם, קצר. אז אמרו לו, כן, הכרנו. אמר להם, הסרתם אותה? אמרו לו, לא, אתה לימדת אותנו, הרב לימד אותנו, שמאכל בהמה פטור מן המעשר. ענה להם, ומה אעשה שהיא מחמירה על עצמה? אז היא מחמירה על עצמה, לא אוכלת, לא מאוסר. עשרו אותה, אכלה מיד. לא אכלה שלושה ימים. עכשיו האמת, רמה מפנו שואל, מה זה בהמה, והבהמה שרבי פנחס ונעיר? ועל זה אמר רבי זירא, אם ראשונים כבני אדם, אם ראשונים כמלאכים, אנחנו כבני אדם. ואם ראשונים כבני אדם, אנחנו כחמורים, ולא כחמורו של רבי פנחס בן יאיר. אז אומר הרמ"א מפנו, מה העניין שהחמורה שלו הייתה מחמירה ולא אוכלת, לא מאוסר? ומה פתאום, ולא צריך, חמור לא צריך להחמיר. אז הוא אומר, אלא רבי פנחס בן יאיר היה ניצוץ של אברהם אבינו עליו השלום, לכן היה אוהב לעשות חסד עם הבריות, כמו אברהם שהיה איש החסד. והאתון שלו זה היה ישמעאל בכבודו ובעצמו, סבא של אלה שמדברים, כן, סבא שלהם, עוד מעט יבוא יומם, אל תדאג. אז הוא אומר, וכיוון, כך הוא כותב, הרמ"א מפנו לפני 500 שנה, וכיוון שהם הישמעאלים, רובם גנבים. אומר, אז גנבו אותה, אז היא לא רצה לאכול מגנבים. היא רצה לתקן את הגניבה שלהם, שהם גונבים. לכן היא לא אכלה. אז, טוב, עכשיו יש לנו את הגמרא הזאת, שהרי אדם גדול. מי זה היה אדם גדול? הגמרא אומרת, רבי חנינא בן גמליאל. היה חכם מחכמי התלמוד, שמו רבי חנינא בן גמליאל, לא אכל, לא, מה היה? יום אחד הקפיד בבית שלו, היה שם איזה עגל, והעגל הזה בא זאב, אכל לו את הרגל. אז הוא היה צועק עליהם, למה לא שומרים על העגלים? שישמרו, זה עיבוד ממון. אז מה הם עשו? הם הלכו, חתכו עבר מן החי ורצו להאכיל אותו כדי שיראה את הרגל, אבל מהשמיים שמרו אותו. עכשיו הקשו, באו המפרשים והתחילו להקשות, אל תשען לי פה, בא, אתה עוצם עיניים. באו המפרשים והקשו, הקשו, מה? הנה רבי ישמעאל בן אלישע, יש יותר ממנו, כהן גדול שמשמש לפני ולפנים, מעשרה הרוגי מלכות, חסיד קדוש, עליו נאמר, יסולי חסידיי, קוראתי בריתי על הזבח. מה היה? מעשה איתו בגמרא, מסכת שבת, דף י"ב, הגמרא אומרת שהוא אמר, במשנה כתוב, שלא יקרא לאור הנר, השם מייתה. בליל שבת, אם אתה לבד, אין לרעתך שומר, אז אל תקרא לאור הנר. למה? אולי הנר לא ידלק טוב, ואתה תלך, תהיה עסוק בתוך הלימוד, ותתחיל להזיז את הנר. אז זה מבהיר בשבת. אמר רבי ישמעאל, מה הבעיה? אמרו שלא יתה, אני אקרא ולא יתה. הלך רבי ישמעאל, קרא, ויתה. ויתה את הנר. מוצאי שבת, כתב בפנקסו, אני ישמעאל בן אלישע כהן גדול, עברתי על דברי חבריי וקראתי לאור הנר בליל שבת והתתי, לכשיבנה בית המקדש אני אקריב חטאת שמן, זאת אומרת פרה, קורבן חטאת, אבל לא סתם פרה, פרה מלאה, זאת אומרת, טון וחצי. אז הנה, אז הנה, איך רבי ישמעאל איתה, מה, תגיד שהוא אכל חמץ? הרי מה אמרת כעת, שמי שלא אוכל חמץ, אז שומרים אותו. למה לא שמרו אותו? זה יש קושיה. והתחילו המפרשים לתרץ, כל אחד בא לתרץ. תוספות תרצו, מה התירוץ? אמרו התירוץ שהוא בדווקא בדבר של אכילה. דבר של אכילה, אבל לא דבר של אכילה, לא. זאת אומרת, הרי מה זה לשמור את עצמך מחמץ? אני נזהר לו לאכול דבר שיש בו חשש חמץ, או תערובת חמץ. אז מידה כנגד מידה, ישמרו אותך בשמיים, שלא יבוא לידך אוכל שיש בו חשש חמץ. אבל לא דבר של אכילה, למשל להטות הנר וזה, זה לא. ולמה דבר של אכילה דווקא? תוספות מנמקים. אומרים שגנאי הוא לצדיק שהוא נכשל באכילת איסור. אכילת איסור זה כולל הכל. בלי ברכה, או דבר שהוא של גזל, או כל דבר אחר שהוא אסור, אסור באכילה, או יש בו חשש, תערובת איסור וכדומה, זה נקרא אכילת איסור. אז באכילת איסור, גנאי הוא לצדיק, לכן, אבל בשאר דברים, כן. אז אם כן, חזרה השאלה, ועוד, מרבי עליו השלום היה אומר, שכל זה במתכוון, מה פירוש? יש הרמב״ם, הרמב״ם כותב בפירוש, תדע שהקדוש ברוך הוא שם, נתן לאדם דלת פתוחה, שכל אחד יש לו בחירה חופשית. מה שהוא רוצה, רוצה ללכת בדרך טובה, מוליכים אותו בדרך טובה. זה לשון הרמב״ם בהלכות תשובה. ואם רוצה ללכת בדרך לא טובה, נותנים לו. הבא להתאמה, פותחים לו. הבא להתאר, מסעים בעדו. אבל דבר שאדם בוחר להיות לא טוב, להיות לא בסדר הזה. אז אומר כאן רבי ישמעאל, הוא בעצמו אמר, אני אקרא ולא אתה. אז זה בחירה שלו, לכן זה קרה לו. אבל הנה, אם היה הולך דברים אחרים, שאדם הולך בהתמימות, בשמיים שומרים אותו. מעשה גם אחר כך ראיתי שהרמב"ן נחמני תירץ את התירוץ הזה. כתב שרבי ישמעאל עשה ביודעין. הוא יודע שהמשנה אומרת שלא לקרוא לאור הנר שמייתה. והוא אמר, אני אקרא ולא אתה. אז הוא ידע. ידע, אז אמרו לו, בשמיים לא שמרו עליו. הרב עליו השלום בספרו מאור ישראל, תראה את תירוץ אחר. מה התירוץ? בואי נתאר אותו. על הבוקר התחלת לישון. אז מה אתה אומר על התירוץ, על רבי ישמעאל שקרא ואיתה? הרי הוא לא אכל חמץ בפסח. נותן תירוץ. איך? כן. אז המאור ישראל כותב שכאן היה דבר אחר. מה זה? זה חמץ. חמץ, מתי חמץ הוא אסור? רק בפסח. יעבור פסח, דבר שיש לו מתירים. יעבור פסח, מותר. אז רק בפסח הוא אסור. מה שאמרו ששומר אותו מכל חטא, זה כל עוון אחר. כל מיני עוונות. אבל זה חמץ, זה לא עוון שכתוב שאסור לאכול אותו כל השנה. כל השנה הוא מותר, רק בפסח הוא אסור. כיוון שהחמץ הוא מוגבל מזמן, אז בזה לא שמרו אותו. בזה לא שומרים, בזה שומרים. אבל בדברים אחרים לא שומרים. כן. כך זה התירוץ שלו. והתירוץ שלי כותב שמהתורה תערובת חמץ זה מותר. מהתורה זה מותר. כיוון שמהתורה זה מותר, לכן זה. אז כך כתב. בקיצור.
מה זה תערובת חמץ?
איך?
מה זה תערובת חמץ?
תערובת חמץ, דבר שהתערב בו חמץ ואפילו במשהו. אז כאן יש בעיה, מה הבעיה? אם למשל עכשיו עשית בצק למצות. ובתוך הבצק התערב פירור אחד של חמץ. אז זה תערובת חמץ. יש פי 60 מהפירור הזה של החמץ, זה מתבטל. אבל זה למדת מידת מרן הבית יוסף. הרמה, רבם של אשכנז, הוא החמיר. והוא כותב שאחר כך בפסח זה חוזר ונעור. כלומר, הגע בעצמך בשלו כעת אוכל לפסח, והקפיאו אותו, או ייפשו אותו. ועכשיו בפסח מה הם עושים? לוקחים את האוכל, שמים אותו בסיר ומחממים. אומר הרמה, ברגע שאתה מחמם, זה חוזר ונעור. אז כאילו כעת עירבת, וחמץ בפסח זה במשהו, זה צריך לדעת. יש הבדל גדול בין חמץ שהיום מתערב, היום מתערב הוא בטל. אבל התערב בפסח עצמו, למשל גם לנו הספרדים שלא אומרים חוזר ונעור, אם הוא למשל בישל בפסח ביום טוב, בישל אורז, ושם בתוך הסיר עם עוף ובשר וכל מיני מעדנים. והיה שם נאמר 10 קילו של תכולה של כל מיני מאכלים. והיה שם מצאו היתה אחת שנתבקעה. החיטה הזאת אוסרת את כל הסיר. חמץ ופסח במשהו. כך פסח גם הרמב״ם. חמץ ופסח זה במשהו. כמשהו במשהו, אז... אז זה אוסר, אבל לא בפסח, זה התבטל לפני פסח, ועכשיו אתה חיממת אותו, לפי מרן הבית יוסף זה מותר, לפי הרמה זה אסור, זה העניין. עכשיו אומר המאור ישראל, אם כן זה היה הסיבה. עכשיו יש ספר משני הלכות, אתה יודע מי חיבר אותו? הגאון היה גאון גדול, גר בשכונת רמות, הרב מנשה קליין, הוא היה חותם מנשה הקטן, קליין ביידיש זה קטן. אז הוא תרגם את זה ועשה את עצמו קטן. הוא היה גאון אדיר, כתב אולי למעלה מ-20 חיבורים, יותר, 30 חיבורים אולי, אבל משני הלכות לבד יש שם איזה 20 כרכים, חלקים. אז הוא שם בספר משני הלכות, בואי נע, משני הלכות אני מדבר. המשנה הלכות אומר, תשמע מה הוא אומר. הוא אומר, אני לא מבין מה קורה פה. מקשה. הוא אומר, מה זה קשור לצדיק או לא צדיק? אתה הבאת לי את הגמרא. השתה בין תם של צדיקים, הנה הקדוש ברוך הוא מביא את הקלה על ידיהם. צדיקים עצמם לא כל שכם. הרי מה אומר הרשש? שכל מי ששומר את עצמו, לא קשור לצדיק או לא צדיק, כל יהודי ויהודי, לא משנה אם הוא צדיק או לא, הוא שומר את עצמו, שומרים אותו בפסח. אז מה אתה עושה לי רעש, אומר לי צדיק? ועוד, חמץ, הוא הביא גם מה שמאור ישראל סובר. הרי החמץ הוא דבר של היתר. זאת אומרת, בחול הוא מותר באכילה. רק מתי הוא אסור? רק בפסח. חמץ בפסח משהו, אבל לא בפסח, הוא בטל. וכן, גם כן ראינו בגמרא, הגמרא אומרת, מה אמר לבן לאליעזר, שאליעזר הגיע, מה אמר לו?
בוא ברוך השם.
או, טוב שאתה פה, בוא ברוך השם. נו, מה ההמשך? מה ההמשך? למה תעמוד בחוץ? ואנוכי פיניתי הבית. הוא מקום לגמלים, מה הפירוש? היה הבית של לבן, לא ככה תחיל, תסביר שאנחנו נבין. היה הבית של לבן מלא עבודות זרות מכל הסוגים. כל הגוונים של וייטנאם, של בודהה, של מחשמם, של הסינים, של היפנים, של כל האומות שם, נכון? המזרח הרחוק והקרוב. היה מלא. אז הוא פינה את הכל. ומה ההמשך? ומקום לגמלים. אז הגמרא שואלת, מה זה מקום לגמלים? תשמע מה הגמרא אומרת. הלו! אומר הגמרא שהגמלים של אברהם אבינו לא היו נכנס, תקשיב, לא היו נכנסים למקום שיש שם עבודה זרה. אז אם כן, מפה אתה רואה שאפילו בהמות של הצדיקים היו זהירים. אז אומר, אז אם כן, מה כאן? ובפרט שרמב״ם כותב, חמץ ופסח ומשהו. חמץ ופסח ומשהו ועוד. חיים אלן, חצי שיעור אסור מן התורה. זאת אומרת, אפילו שלא היה, נגיד, חמץ, היה פי 60, או לא היה פי 60. אבל חצי שיעור אסור מן התורה, עדיין האיסור במקומו עומד. אז אם כן, מה היה פה? זה השאלה שלו. אז יש הרב תירוש ויצהר, ספר תירוש ויצהר, הוא כותב דבר אחר, הוא כותב, איך עשו ישראל את העגל? הרי היה פסח, נכון? מתי היה העגל? ב-17 בתמוז, לפני כן היה פסח. הרי מה היה פה? היה פסח ואכלו רק מצות. נכון, אכלו מצות? איך אני יודע שאכלו מצות? מה כתוב? משאר אותם צרורות וסמלותם על שכמם. מה כותב הרמב״ן נחמני? שלמה אמר על שכמם? היו צועדים כל הזמן. אז אתה כל הזמן בהליכה, ויש עליך את הבצק, הוא לא נהיה חמץ, הוא לא מחמיץ. למה? זה כל הזמן בפעולה. איך כתב הרמב״ם? שאם אתה עושה, מאבד את הבצק והתנור עדיין לא מוכן ואתה ממשיך לאבד אפילו כל היום כולו, זה לא חמץ, נכון? ברגע שעזבת אותו זה מסוכן, מתחיל לזה. אבל אתה כל הזמן בתנועה, אז ישראל היו כל הזמן בתנועה, ואחר כך אכלו, אז אכלו רק מצות, אכלו מצות. והנה, אחרי זה מה היה, עמדו ליד הר סיני וקיבלו את התורה, נכון? וירד להם מן, מתי ירד מן? בל"ג לעומר, בי"ח באייר, אז ירד המן. ירד המן והתחילו לאכול מן, כי נגמר להם המצות. המצות, מה היה כתוב שם? איך היו אוכלים? אין לחמה ענייה. למה זה ענייה? כי זה היה דאכלו אבהתנא וירד למצרים. הם נותנים להם לאכול, רבי אברהם בן עזרא כותב, שבמצרים היו אוכלים מצות. למה? הוא אומר שהוא היה פעם בכלא, עבר גבול בלי רשות, שמו אותו בכלא. והעבירו לו לאכול מצות. למה? הוא שאל למה? התברר שהם רוצים לחסוך. אז אי אפשר לאכול הרבה, אוכלים אחד, שתיים וזהו. אז אם כן, אבל זה משמין, לא משנה, כן. איך שיהיה. בקיצור, והנה מפה לשם, אחרי זה היה 17 בתמוז, עשו את העגל. אז הוא שואל, איך עשו את העגל? לא אכלו מצות. אמרו לו, מה, מחילה מכבודו, תרצו עליו, כל החכמים התקיפו אותו. אמרו, זה היה מרצונם, הרי באו, והיה העם כבושש משה לרדת מנהר. ואמרו, קום עשה לנו אלוהים, כי זה משה האיש, אשר היה לנו מארת מצרים, לא ידענו מה היה לו. מיד, והשליחהו באש, ויצא העגל הזה, מה אני אעשה? ככה אמר אהרון. אז אומר, אם כן, מה זה דומה אחד השני? אהרון מקשה. קיצור, אחר כך מביא את הרמב״ם בהלכות תשובה, מה שכתב, מה שאמרתי לכם. שהאדם הוא בחירי. ויש לו בחירה לכל מה שהוא ירצה לפנות, נותנים לו בשמיים ולא מתערבים עם מה שהוא עושה. הוא רוצה ללכת בדרך טובה, מנחים אותו ללכת, הרשות בידו ללכת בדרך טובה. רוצה ללכת בדרך עקומה ומקולקלת, הרשות בידו ללכת בדרך עקומה ומקולקלת. אחר כך הוא ייתן את הדין על כל דבר ודבר. הוא לא יכול להגיד, השמיים רצו. יש הרבה משוגעים כאלה היום. אומרים לך, הוא עשה אבון, אומר זה בשמיים רצו שהוא יעשה אבון. זה כופר מי שאומר את זה. שוטה, רשע וגס רוח. כן. בקיצור, אז אם כן, איך שיהיה, למדנו מכאן שלמעשה דבר שהוא ברצון, פה לא מתערבים בשמיים. כך פסק הרמב״ם. דבר שהוא ברצון, אז הם שמה, אז שאדם בוחר ללכת בדרך רעה, זה משהו אחר. אז מה יוצא כעת עם מסקנה? שכל מה שלמדנו כעת, ששומרים אותו בשמיים, שמור את החודש הזה, ושמרתם את המצות, ואחר כך ושמרת, זה בתנאי שהוא בתמימות הולך, על הנייתו אומרים ביידיש. מה פירוש? הולך בדרך, בעיניים עצומות, הוא לא יודע איפה מובילים אותו. השומרים עליו, איך הביא מעשר ביוסף חיים, מעשה ידוע, שהיה בזמן גלות ספרד, מחשמם, האלה, מחשמם וזכר זכרם, הם והצרפתים וכולם, וואחד סבק לך, מחשמם, דסלח ועד אלמסה. מחשמם וזכרם, כל הזמן רטפו אותם. אז היה בספרד, ברחו שני בחורים, וברחו, הלכו ביער, והלכו מפה לשם, ממקום מיני מקומות, והגיעו בסוף לאיזו העיר בפורטוגל, הלכו ברגל, עד פורטוגל. הגיעו לפורטוגל, היה שם איזה בעל אכסניה, ראה אותם וידע שהם אנשים באו מבחוץ, מהגולים. אז הריח אותם אצלו, ויש לו איזה חנות, מסעדה גם, ושם להם לאכול. שם להם לאכול, והיו שניהם אכלו. כשגמרו לאכול, אז הוא ראה אותם שהם חברים. בהתחלה הוא לא ידע שהם באו ביחד, כי באו עוד אנשים, היו מעורבים איתם. ואז הוא אמר לאחד, אתה יודע, אני יודע שאתה יהודי, ואני הבאתי לך אוכל כשר לחלוטין. לא היה, אל תפחד, לא היה שם, אין בשר, אין חלב, אין כלום, הכל היה פרווה, הכל, הבאתי לך מה שאתה צריך. וקשר לחלוטין. ולשני הוא, השני שאל אותו, אמר לו, לא, אני לא אמר, אתה לא אמרת לי שאתה יהודי, ואני לא ראיתי עליך שאתה יהודי, אז הבאתי, הוא הביא בשר לא עליכם, דבר אחר, שם מצילנו. וזה התחיל לבכות. למה החבר שלי בשמיים שמרו אותו, שהוא אכל רק קשר, והוא לא שמרו אותו. והיה כל הזמן בוכה. מרוב צער לא היה אוכל, לא היה אוכל כלום, היה אוכל רק מהעשבים בשדות, כל מיני, לאכלת את עשב השדה, בזעת הפיכה תאכל לחם. בקיצור, סוף דבר, הגיע אצל הרמה מפנו, הגיע לאיטליה אצל הרמה מפנו, והיה בוכה שם בחיות נוראות, אומר למה? הוא יצא מהעיר שלו נודד, יהודי, נרדף על ידי הגויים, חבר שלי שמרו עליו בשמיים, עליו לא שמרו, למה? הסתכל עליו הרמה מפנו, אמר לו, תגיד לי את האמת. אתה כל החיים שלך נזהרת לאכול כשר? אמר, כן. אני יהודי שלומד תורה ושומר תורה. נזהרתי. כל דבר הייתי בודק, אם זה כשר, לא כשר, אם זה... אמר לו, בחייך, לפעמים לא קרה איזה פעם מקרה שאתה זה, אמר לו, רגע, 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 כן, 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 הרב. אמר, יום אחד, היה יום פגרה, ויצאו כולם לטייל באביב, יצאו לטייל, והיה לו חברים נוצרים באותה שכונה. נוצרים, הוא הלך איתם. והם הוציאו גבינה של גויים, שזה מחלב שחלבו גוי. בקיצור, לא יודע מה היה שם, כנראה גם שומן, כל מיני שומנים. והוא אכל איתם את הגבינה שלהם ואת הפת של הגויים. ואפילו שגבינה, ידוע שגבינה מחלב תמה לא יהיה גבינה. חלב טהור יהיה גבינה. אבל היה מעורב איתה עוד איזה משהו. הוא אכל דבר אסור. אמר לו, זהו. הבאר שלך לא אכל בחיים שלו שום דבר שהוא לא בסדר. שמרו עליו בשמיים. אבל הוא... שלא נזהר, והנה בגלל חברים, בגלל אני יודע מה, לעשות רושם ולא להיראות כאילו אני יהודי ואני יותר זה, בגלל זה הוא לא שמר את עצמו, אז גם בשמיים לא שמרו אותו. אז הוא אומר, הנה, זה מידה כנגד מידה, לכן אל תתמע. אז יוצא לסיכום, שכן, דברי הגמרא קיימים ועומדים, שבהמתם של צדיקים הקדוש ברוך הוא לא מביא תקלה על ידיהם, ולא, כל, וכל שכן צדיקים עצמם, וגם מה שהיה אצל רבי ישמעאל זה בגלל שהוא בעצמו בחר לקרוא ולהטות נגד דברי חבריו, הוא כתב את זה בפנקס, עברתי על דברי חבריי, זאת אומרת זו הסיבה, אבל אדם שהולך בדרך תמים, הקדוש ברוך הוא שומר עליו, ולא קורה לו שום תקלה. עשה שקטוע הרוחות. מכאן אדם לומד כמה צריך לשמור את עצמו כדי שישמרו אותו בשמיים. עכשיו יש עוד שאלה לגבי אכילה בפסח, לגבי שאלה שלא תתגודדו. יש הלכה ידועה, הביאו אותה פוסקים, שהיו נוהגים, ככה היו נוהגים בהרבה מדינות, שלא היו אוכלים בחוץ, ביום פסח. זאת אומרת, בפסח לא אוכל בחוץ. אפילו הולך אצל חמים או אצל אבים, מביא איתו אוכל מהבית. למה? יש לו כלים שלו, סירים שלו, צלחות שלהם, כן, אין בעיה, זה כלי שני. אבל כלי ראשון, כל הכלים של הבישול, מביא איתו. ואז עושים פסח אצל השני, גם אצל האבא, אצל ההורים, אצל החמיב, אני יודע מה, והדודים וכדומה, אבל כל אחד מביא את האוכל שלו ואוכל את האוכל שלו, לא מתערבים. ואין בזה קפדה, לא מקפידים. וכך כתב רבנו חיים פלאצ'י למעשה, אתה בפירוש. עכשיו, יקשו. איפה איסור לא תתגודדו? למה? אתה רואה מישהו אחד אוכל אוכל כזה, אחד אוכל שניצלים, והשני אוכל בשר. אתה שואל מה קורה? זה אומר לא, זה לא אוכל בשר, כי הבשר של אותו מקום, זה לא ההכשר שהוא אוהב לאכול, והוא לא סומך עליהם כל כך. אז הוא אוכל עוף. והשני אוכל את הבשר שהוא כן סומך, ועל העוף הוא לא סומך. אז אין בזה איסור. אבל הרמב״ם כתב שיש איסור לא תתגודדו. מה זה לא תתגודדו? כתב הרמב״ם לגבי, היה בזמנו הרבה, גם אז היה משוגעים. אל תחשוב שהמשוגעים רק בדורן באו. היה איזה אנשים באיזה בית הכנסת שהיו בקדושת יוצר עומדים ומקופצים, קדוש, קדוש, קדוש. והאופנים וחיות הקודש ורעש גדול לעומתם שומעים ואומרים, ברוך כבוד השם מקומו. אז שלחו אליה הרמב״ם, כתב להם איגרת, אמר זה לא תתגודדו ואסור, כיוון שכל המדינות לא נוהגים כך, ואלה בבית הכנסת באים כמה משוגעים והם מחליטים לקפוץ ולעשות לי קדוש קדוש. יותר מזה, היה גם כאלה שהיו מקפצים בקדוש, הוא אמר שזה אסור, רק ידלג מעט, יגביע עקביו מעט, ולא יעשה שינוי באופן שיצחקו עליו, חפשי שלום, וגם לא תתגודדו. אז הנה ראינו, לא תתגודדו. אותו הדבר ראשי כתב גם כן, יש איסור לא תתגודדו. מה היה? שאלת טל ומטר. הרי בחוץ על הארץ, 60 יום אחרי התקופה, היו מבקשים טל ומטר. אז, ויש הבדל בין מדינות שיש שם, כמו המדינות שלנו, או מדינות אירופה, שהעונות מתאימות, לבין מדינות כמו באמריקה הדרומית או במזרח הרחוק, כמו ביפן ומה יש שם עוד, ניו זילנד, אוסטרליה, שם עכשיו מתחיל חורף. אז גם ברכת האילנות משתנה. ברכת האילנות הם מברכים בתשרי במקום בניסן. בגמרא כתוב, אמן דאפיק ביום ניסן, אבל אצלם אין. אין פרחים. פרחים יש, בדיוק הפוך. אתה שיצאנו חורף, גם בברזיל דלקה. אתה שיצאנו חורף, שם קיץ, יצאנו קיץ, שם החורף. אז ראשי שם כתב ש-60 יום אחר התקופה, ולא ישנה, יש כאלה שרצו להקדים, ויש מקומות רצו לאחר, כי היה להם מספיק מים, אמרו נאחר את הבקשה. כי היו מבקשים, יורד גשם. איך שאומרים, תן טל ומטר, מיד. אז כתב ראשי שזה אסור, משום לא תתגודדו, חלק עושים כך וחלק עושים כך. אז הנה ראינו שיש שינוי, שינוי הזמן. כותב מהר"ם מינץ, עליו השלום, היה פוסק גדול, שכל הפוסקים סומכים על דברם. מהר"ם מינץ כותב, תדע, שיש כאלה היום בימינו, הוא כותב על הדור שלו גם, הוא היה לפני 400 שנה. כותב, מחמיר בפני רבו, רבו לא מחמיר והוא מחמיר. לדוגמה, הוא לובש שני תפילין ביחד, שני זוגות, ראשי ורבן אותם ביחד. ושמע החכם הגדול של המקום, לובש אותם בנפרד, והוא הולך לפניו. זה אסור, זה מחמיר בפני רבו, עובר אלו שם משום לא תגודדו. יש עוד, גם כאילו מורה הלכה בפני רבו. ויש גם, הוא אומר, יותר מזה גם, פעמים, גדרים שהוא גודר לעצמו, כל מיני דברים שהם מותרים. והוא החליט שזה אסור, והוא נוהג בזה, לעיני כולם. הוא אומר, זה אסור, למה? מחר הוא יפרוט פרצה בדבר אסור, יעשה את זה מותר. כמו שהירושלמי אמר, לא שאתה אוסר את המותר, אלא סופך להתיר את האסור. זאת אומרת, אין דבר כזה. כל מי שמנסה לאסור דבר מותר, אתה תראה אחר כך הוא ייקשל בדבר אסור ויתיר אותו. למה אצלו אין? על זה התורה אמרה, לא תוסיף ולא תיגע ממנו. תשאיר את התורה כמו שהיא. זה אומר, ולכן עלייה נגד התקליה. מה זה עלייה? עלייה זה עלים, עלים נגד התקליה. מה זה התקליה? שקולות ענבים. אומרת, בית של הענבים, הרבה פעמים אתה רואה עלה, זה עלה יפה, יפה, אתה לא יודע שאחרי העלה יש שם שקול משובח של ענבים משובחים. אומר, זה בדיוק ככה, ככותב הרמינט. אומר, אלה עמי הארץ באים ומתהדרים בכל מיני הידורים שהם עושים לפני החכמים, ויש לפניהם חכמים, הם מסתירים את החכמים, והם כאילו יותר מהחכמים. ובסך הכל עלה נידח. ויש פה חכם, יש כל מלא תורה, מלא ענבים, מלא הכל, ומחסה עליו. אז אם כן, מה עושים? בא רבנו חיים פלאצ'י במועד לכל חי, וכותב מסקנה, שתדע, בפסח מותר. למה? אחרי שראינו שבפסח כל כך חמור, חמץ בפסח ומשהו, ומי ששומר, שומרים אותו, וכך ראינו גם בזוהר, גם בדברי רב אברבנאל, וגם כתב הרשש בפירוש ועוד, שמי ששומר את עצמו והולך בתמימות בפסח, השומרים אותו שלא יאכל דבר שהוא אסור, וכך יהיה. היה מעשה, פעם סיפר לנו חכם בן ציון, נגיד לך את הסיפור בראשי תיבות, לא פרטי פרטים. אבל היה איזה סיפור שביום שישי הייתה תקלה, לא היה נפט, לא יודע מה היה, יום שישי, זה לפני, עוד לפני הקמת המדינה כנראה, לפני בערך 80 שנה. זה קרה פה בבית ישראל. אז לא היה נפט, לא יודע מה שהיה. בקיצור, השאילו מאיזה מישהו, ושמו אוכל לשבת. שמו אוכל לשבת, והאוכל הונח בזמן של בין השמשות. זה היה חצי מבושל, כן מבושל, לא יודע מה. אז החכם, האבא של הרב בן ציון, הלך לשאול רב גדול היה פה, זה לא אזכיר שמות, היה שכולם היו סומכים עליו, תמיד חכם אשכנזי דווקא. ניגש אליו, אמר לו, זה אסור. אמר לו, אסור, אל תאכלו את האוכל הזה, זה יש חשש של חילול שבת. אבל היא אשתו הרבנית, היא לא ידעה שבעלה הלך לשאול, היא הלכה לשאול חכם אחר, הוא אמר שזה מותר. אז היא הייתה רגועה, הכל בסדר. בקיצור, הוא חזר הביתה אחרי התפילה, ואמר שהאוכל, אמרו לנו שהחמין של מחר הוא אסור. אז היא אמרה, לא, אבל הרב אמר לי, רב פלוני אמר לי שמותר. אמר לה, אבל אני שאלתי חכם, אמר אסור. טוב, אמרו, נחכה נראה. בסוף, מה קרה? נשרף האוכל. עד מהשמיים. יש גם מעשה עם הרמה. הרמה, פעם אחת היה סיפור גדול, היה באשכנז, הרבה צרות היה. למה? שם יש הרבה מדינות. יש שם אוסטריה ורומניה והונגריה, וכל חבל ארץ היה להם חכמים אחרים, ופולניה וכולי, כולם שם, ליד אוקראינה. בקיצור, אז היה הרבה בלגן, בפרט שהיו מלחמות, אז היה הרבה בעיות לפעמים שגברים שגויסו לצבא ונעלמו, כן נעלמו, לא היה, כן, אז היו נשים עגונות שם. היה הרבה סיפורים עם גיטים גם ועם כל מיני נשים עגונות. היה סיפור עם הרמה, זה לפני 500 שנה. אז הייתה אישה אחת נשואה, ובעלה נעלם, ובאו עדים והעידו שראו אותו שהוא נהרג במלחמה שם. אז הוא בא, חקר אותם וכו' וכו', וכתב פסק. זה הוויכוח בהתחלה בבתי הדין, אלה מתירים, אלה עושרים. הוא ישב, ישב על המדוכה כמה ימים, וכתב פסק שהיא מותרת, היא יכולה להתחתן. לפני שהיא התחתנה, התברר שבעלה היה חי. בעלה היה חי. אז אמרו, אז איך הרמה הפסק שזה התברר, שיום אחרי שהוא כתב שהיא מותרת, הבעל מת. זאת אומרת, בשמיים הלכו לפי דברי הרמה, כמה שהרמה התיר אותה בתור אישה אלמנה, אז באמת הבעל מת. אז אתה רואה שצדיקים, הקדוש ברוך הוא שומר אותם, שלא יצא תקנה מתחת ידם. לכן, האדם יזהר. אבל לכל אופן, בעניין שלא תתגודדו, צריך לדעת שבפסח לא להתבייש, להגיד סליחה, אנחנו בפסח נוהגים לא לאכול בחוץ. אני אוכל רק מה שבבית. אתה רוצה שאני אבוא אליך? על העני או על הרסי. אני אביא איתי הכל, אבל כל האוכל שלי. ופירות, זה חופשי חופשי, מה שאתה רוצה תשים. זה, בזה אתה גומר את הסיפור. עכשיו יש לנו עוד פרט קטן, שהוא גדול, מכירת חמץ. מכירת חמץ צריך להיזהר בה מאוד מאוד, וכדאי רבותיי למכור חמץ, כדי שאדם לא יבוא לידי תקלות, וגם אפילו שאתה אומר אני לא משאיר חמץ אצלי בבית, אבל אף פעם אתה לא יודע מה כן, מה לא. לפעמים מתגלה שיש איזה מאכלים שהם כן מכילים חמץ, לפעמים שלחו לך חמץ בפסח עצמו, ואתה לא יודע אפילו זה נמצא בדואר או נמצא באיזה מקום, דרך שליח זה שלך, או לפעמים אדם יש לו חשבון בנק רגיל, עובר לשב, והבנק לוקח את הכסף בלי שאתה תדע, משקיע אותו בכל מיני מקומות, ומשקיע אותו בחמץ. לכן הטוב ביותר לעשות מכירת חמץ, וגם לא לשכוח לעשות גם ביטול חמץ. אני עושה ביטול, ממילא אני ניצל מבל ייראה ובל יימצא. אחרת, כל רגע הוא עובר 300 לאווים בדקה. 300 לאווים בדקה. תכפיל את זה בשעה, תכפיל את זה ב-24 שעות, תכפיל את זה ב-7 ימים. ואז תדע. יש לך את חצי היום הראשון, השני של י"ד גם כן. אז מה אדם מעשה עוונות, כל כך הרבה עוונות, הוא לא יודע, הוא הולך לישון והשעון מתקתק שם. אז לכן תיזהר, דיר בלק. לכן הכי טוב כן למכור את החמץ. מאיפה המקור? יש על זה לפעמים כל מיני, יש בתוספתא במסכת פסחים. כתוב ישראל וגוי שהיו הולכים בספינה. והנה ישראל ראה שיש לו חמץ בידו והגיע כעת זמן זמן הביאור, מה הוא עושה? אומר התוספתא, התנא אומר, תתן את זה לגוי במתנה או תמכור לו. ואפילו שהגוי וגם אתה יודעים שאחרי פסח אתה תחזור ותיקח את זה ממנו, אין בעיה, חוזר ולוקח, כך כתוב, וחוזר ולוקח. הרמב״ם הביא את זה להלכה, שזה מועיל, זה נקרם, אבל בתנאי שיעשה מתנה גמורה, לפי כל הכללים ולפי כל הפסוקים. בא אחריהם גם רבי גאון, רבנו ירוחם, גם כן, אמנם הם כתבו שזה חד פעמי. זאת אומרת, אתה עושה את זה רק שנה אחת, אבל לא כל פעם. בא בית יוסף ואומר, לא נכון, למה אתה אומר רק חד שנתי, באמת חד שנתי בלבד. אומר בית יוסף, ראינו שהתירו הערמה במכירת חמץ וגוי, הערמה, זאת אומרת אני עושה מכירה, מכירה שלמה, מושלמת, לא חלילה פיקטיבית, לא פיקטיבית, אבל הערמה מותרת, כך כותב הבית יוסף. בא חתם סופר, בזמנו גם היה רעש גדול לפני 200 שנה, 250 שנה, ואז טיפלו בנושא הזה, גם מהרש קלוגר, בשלמה קלוגר התיר, וחתם סופר כתב על זה תשובה ארוכה, בסימן קוף יוד ג' כתב שם שאין בזה שום פיקפוק בתנאי שעושים את זה כהלכה. לכן היום שעושים את המכירה, בפרט שלנו הספרדים, מביאים גם עורך דין, שזה תופס, תקף לפי החוקים, ומביאים גם רב גדול פוסק שבקי בכל הלכות הקניינים, ועושים קניין גמור ושלם, כי קניין של גוי זה דין אחר, זה לא דומה לקניין של ישראל. והכל לפי החוק ולפי ההלכה, כדת וכהלכה. כך כותב גם בעל ההפלאה, הוא היה כותב, החתם סופר מביא בשם רבו, בעל ההפלאה, שכתב שתדע, זה שטר תקף והוא תופס. אחר כך בא רבי יוסף לנדו, עליו השלום, כתב גם כן תשובה, כתב שעושים את זה בבית דין. פעם היו עושים את זה כל אחד באופן פרטי, כל סוחר עם הגוי שלו. אבל בא רבי יוסף לנדו ותיקן שלא יהיה כך. למה? לפעמים החוזה לא טוב ולא בסדר, אז יעשו את זה בבית דין. בית דין שבקיאים בכל הפרטים וההלכות, ואז. ואומר, הציץ אל העזר גם כן כתב על זה, וכתב שאלה שזורקים את החמץ עוברים על בל תשחית. זאת אומרת, יש הרבה, לוקח קופסאות שלמות, אתה רואה אותם בשעת ספריהו חמץ, מוצאים מהבית שלו מחסנים, של אוכל, וזורק. זה אסור, זה בל תשחית. דבר שיכול להתקיים עובר על בל תשחית, אז עבירה מצד שני, הוא מצד אחד נהיה זה. והחתם סופר כתב עוד דבר, שלא ימכור את הכלים. זאת אומרת, פעם היו מוכרים את החמץ עם הכלים. דוגמה. היו מוכרים חביות של בירה וחביות של שירס. אז היו מוכרים את זה עם החבית. איך ימכור לך את הנגוי, את המוכר את זה עם החבית? אז חתם סופר אומר שתכתוב בפירוש בשטר שאתה את הכלי לא מוכר. אתה מוכר לו רק את התחולה. וזה תופס, אין בזה בעיה. ובא רבי שלמה קלוגר ואמר, ואפילו שזה הרמה, זה מועיל. לכן אסור להוציא על זה לעז, אסור בשום אופן, כתב החתם סופר בסוף דבריו, מי שמוציא לעז על המחירה, ראוי למותחו על העמוד. זאת אומרת, תתנו פלקה, דרבלק. כן. אז הוא אומר, וגם עוד דבר אחד צריך להיזהר, שאדם קונה בשר, לא יאמר בשר זה לפסח, אלא יאמר בשר זה ליום טוב. כן, ליום טוב, ואז בזה יהיה. וגם על בהמה חיה. היה פעם יהודי אחד, לפני איזה 20 שנה, אומר לי, הרב, שבוע לפני פסח, הרב יכול למצוא לי איזה שוחט, מה יש? אומר, קניתי כבש. מה כבש? אומר, לשחוט לפסח. מה לשחוט? אז הוא קנה כבר ושם בחצר שלו, יש לו חצר, בית משלו, יודע מה. אז הוא מחפש רק שוחט לשחוט. אמרתי לו, מה אתה מסתבך? אתה מסתבך. הוא אומר, לא, מה, שהיה בית המקדש, לא היו מביאים קורבן וזה, אני גם רוצה, אני עשיתי גם, אוי ואבוי. זה קורה לו, חס ושלום, זה כתוב פירוש. מרן כתב בסימן תו סמכתת, שלא יאמר על בהמה, זו הבהמה, אני אשחט אותה לפסח. אפילו שהוא מתכוון לאכול אותה, הוא לא מתכוון לקודש. ברגע שאמר לפסח, זה קורבן פסח כאילו. לכן צריך להיזהר, לא לומר. יש מקפידים אפילו על דגים ועופות, אפילו שלא מקריבים אותם בית המקדש, אז הם מקפידים. אבל בכל אופן, יאמר זה ליום טוב. לכבוד יום טוב, הרי אנחנו הולכים לקנות, אומר לכבוד שבת קודש, נכון? אז לפחות זה לכבוד שבת קודש ויום טוב. השם יזכה אותנו ואותכם לשנים רבות, נעימות וטובות. נזכה לאכול בבית המקדש מן הפסחים ומן הזבחים, שיגיע דמם על גב מזבחך הקדוש יהי רצון. ריבון העולמים ירחם על עם ישראל ויגאל אותנו גאולת עולמים. ברוכים תהיו.
גם בשר שקונים
שלום הרב
בקצב שאני קונה בשר
כן, אל תגיד לפסח
אפילו שהוא שחוט
לא להגיד לפסח וגם בבית, אל תגיד לפסח
חזק וברוך
חזק
נעמה
שלום תהיה עכשיו
כוח קורא
רק שלום שלום
השבוע אנחנו נקרא בעזרת השם בפרשה אדם כי יהיה וידבר השם אל משה ואל אהרון לאמור אדם כי יהיה באור בשרו שאת או ספחת או בהרת. למה צריך להיות כתוב אדם? ראיתי מביאים דבר מאוד מעניין, היה עלילה שהלידת דם האחרונה שהייתה ברוסיה על מנדל בייליס, קראו לזה לפני 100-150 שנה בערך, היה לידת דם האחרונה שהם היו מעלילים כביכול כאילו עם ישראל, היהודים מכניסים דם במצות, שוחטים איזה גוי, מכניסים את הדם שלו במצות, וסחרו אז עורך דין מאוד גדול יהודי, קראו לו אוסקר גרוזנברג, היה צריך לעמוד מול הרשעים האלה שהמציאו כל מיני המצאות. טוב, ואז באים ואומרים לו רב מאיר שפירא, מייסד הדף היומי, זה לפני 100 שנה בערך, אז הוא אמר להם, הוא מאוד שלח לכל מיני תשובות, מה יכול להיות שישאלו אותך, מה ככה, ואז הוא דיבר עם מריה רב מזעה שם בפולין, הוא דיבר איתו שהוא ייגש לשם להיות שם במקום. טוב, ואז הם שואלים אותו, אתם אוכלים דם של נוצרים, של גויים, מכניסים את זה במצות, אמר להם, אסור לנו לאכול אפילו טיפה של דם בביצה, זורקים את כל הביצה, ואם אדם אכל תפוח ונכנס קצת דם מהשיניים שלו בתפוח, כבר זורק את התפוח או מקלף את המקום של הדם, אז איך אתם אומרים שאנחנו אוכלים, ישר כוח, איך אתם אומרים שאנחנו אוכלים דם של בן אדם? אין כזה דבר. אמרו לה, אבל בגמרא כתוב, בגמרא כתוב שאתם קרויים אדם ואין העובדי כוכבים קרויים אדם, אז אם ככה אתם לא מחשיבים אותנו כאנשים, לכן אתם מחשיבים שאתם יכולים לרצוח אותנו ולאכול את הדם שלנו. אמר לו, זה קודם כל העניין הזה של אדם הוא שקר וכזב, אף עם ישראל לא אוכל דם. אבל בכל אופן, לגבי השאלה הזאת שאתה שואל, אני אתן לרב לענות לך. ואז הרב מזהה עליו ואמר לו, תשמע, אתה מאמין בתנך, אתה מאמין בתורה? הוא אומר לו, כן. אז הוא אומר לו, אז אם ככה אני אביא לך, אתה, מה אתה שואלת עם הגמרא? קודם כל הביא לו מהתנך, הוא אומר, כתוב בהרבה מקומות, כן קרואים, הגויים קרואים, איש איש שיביא קורבן לבית השם. אז כתוב שם, הוא אומר לו, כן, אבל מה עם הגמרא הזאת? אז הוא אומר לו, אתה יודע שכתוב שבעה דברים בחכם והיפוכן בגולם. הוא נהיה לבן, אבל הוא אומר לו, תראה, לגבי הדבר הזה שאתה שואל, אז הוא אומר, יש, האדם נקרא בשני שמות. נקרא בשם איש ונקרא בשם אדם. לאיש יש יחיד ורבים. איש זה אנשים, איש ביחיד ואנשים ברבים. אדם, אין כזה דבר אדמים, אין מצב כזה של אדמים, יש רק אדם. אומר, למה? כי אתם קרואים אדם. עם ישראל, כשיש איזה עלילה לאיזה מנדל בייליס אחד, זה מעניין את כל עם ישראל. אצלכם, אם היה כזה דבר, זה לא מעניין את אף אחד, זה מעניין רק אפילו את המשפחה שלו בקושי. פה בעם ישראל, איפה שיהודי יהיה, לא משנה, יהיה בארצות הברית, בישראל, בספרד, בצרפת, באירופה, בכל מיני מקומות, כל אחד ישאל מה קורה עם מנדל בייליס, יתעניין בו. זה נקרא אדם, כל עם ישראל קרואים אדם, אתם לא קרואים אדם. אז אדם כי יהיה באור בשרו, נגע שאת או ספחת, או בארת, והיה בשרו, באור בשרו לנגע צרעת, והובא אל אהרון הכהן או אל אחד מבניו הכהנים. למה? היות שהנגע צרעת הזה הגיע לו בגלל לשון הרע, צריכים להביא אותו אל אהרון הכהן שהוא אוהב שלום ורודף שלום, שילמד אותו קצת את העניין הזה, איך להיות אוהב של עם ישראל, לא איך לחפש לדבר לשון הרע. צריך לדון לכף זכות. נכון, יש לפעמים שאותו אחד שמדבר בלשון הרע, זה לא בגלל שהוא רוצה לדבר לשון הרע, סתם, איך הוא אומר, אין לו בלמים. כשהוא בא לו לדבר, אז הוא שוכח את עצמו, הוא מדבר, משהו בא לו. סיפר רבי יעקב גלינסקי, זה הצהל, הוא נסע פעם במונית, אז הוא ראה שם, במונית הזאת הוא ראה מדבקה. נהג, בדוק את הבלמים לפני הנסיעה. שואל אותו רב גלינסקי, מה זה בלמים? אומר לו, מה, אתה לא יודע מה זה בלמים? אומר לו, אתה יודע, אנחנו, אמר לו רב גלינסקי, אנחנו מדברים את לשון הקודש לפי התנך. תסביר לי, מה זה בלמים? אז הוא אומר, בלמים זה נעשה בשביל לעצור את המכונית. הוא אומר לו, ולמה אני נכנסתי למכונית בשביל לנסוע, לא בשביל לעצור, מה צריך לעצור את המכונית? הוא אומר לו, הנהג, מה, אתה לא מבין? אתה לא מבין? נכון, מכונית שהיא לא נוסעת, אז היא סתם גרוטה. אבל מכונית שלא עוצרת, זה מפלצת. זה יכול להרוג אנשים, מסכן את זה שנוסע בה, מסכן את כל הנוסעים. אומר לו הרב גלינסקי, תגיד, יש כאלה מדבקות גם לבני אדם? אומר לו, מה אתה מתכוון? אומר לו, מה שאמרת בדיוק. אדם שהוא לא עושה כלום, לא לומד, לא מתפלל, לא עובד, אז הוא סתם גרוטה, כמו שהיא קראת לו, גרוטה. אבל אדם שאין לו בלמים, אז הוא מפלצת, הוא יכול להרוג אחרים, הוא יכול לחסל את עצמו בדיבורים שלו. לפעמים בן אדם שמדבר מה שלא צריך, רחמנה לצלן, מה הוא יכול לעשות? אומרים לנו חז"ל, מילה בסלע, שתיקה בתרי, כמה ששווה המילה, השתיקה שווה הרבה יותר. סיפר לי, זה רב אחד חשוב השבוע, סיפר לי, אמר, זאת אומרת שבוע שעבר, אז הוא אמר לי שהבעל שם טוב אומר שאם בא בן אדם, פגע בך, ביזה אותך, תגיד לו תודה רבה. תגיד לו תודה רבה. אז מה שהיה פעם אחת, מישהו שצעק עליו, הוא נזכר בדיוק בדבר הזה של הבעל שם טוב, הוא אומר לה, הוא, תודה רבה, אתה לא יודע מה לקחת ממני עכשיו. הוא כל כך ניבה לו, אומר לו, לא, לא, הרב, אני מבקש סליחה, רק שלא יעמיס עליו את כל, אני לא יודע מה, מחלות שיש לו, את כל מיני דברים. אני מבקש סליחה, זהו, יותר אני לא מדבר, ונהיה החבר הכי טוב שלו. בעצם, זה הרעיון שאומר הבעל שם טוב. בן אדם מדבר עליך, עשה לך טובה. אבל בן אדם שמדבר, רחמנא ליצלן, הוא לא יודע מה הוא מביא על עצמו ועל אחרים בכל הדבר הזה שהוא מדבר, דבר לשון הרע. כתוב שמשה רבינו, כשהוא הלך שם וראה איש עברי מכה איש מצרי, איש מצרי מכה איש עברי מאחיו, הלך ויהרוג את המצרי ויתמנהו בחול, למחרת הוא רואה שני אנשים עברים ניצים, אז הוא אומר, אחד מהם היה אותו אחד שאתמול המצרי הכה אותו, אלא היו דתן ואבירם. הוא אומר לו, רשע, למה אתה קרעך? אז הוא אומר לו, לארגני אתה אומר כאשר הרקת את המצרי? אמר משה רבינו, אכן נודע הדבר, אני כל הזמן חשבתי, למה עם ישראל סובל כל כך הרבה? למה הם סובלים כאלה צרות? כשראיתי שיש ביניהם דלטורין, מלשינים, מדברים לשון הרע, אין לי כבר שום קושיות, הוא אומר. כשיש לשון הרע, הסבל יכול להיות נוראי. אבל הקדוש ברוך הוא, אבינו, אב הרחמן, המרחם, רחם עלינו, אי, הוא רחם עלינו. מה הוא עשה? אדם כי יהיה באור בצרו, נגע צרת, הוא בא אל הכהן, הכהן מסתכל, שולח אותו לשבועיים לחופש קצת, לפנסיה, שישב שם, בדד ישב מחוץ למחנה מושבו, ישב שם קצת לבד, ואז הוא יתחיל לחשוב, עכשיו כולם מחזירים לי מה שעשיתי להם כל הזמן. כולם מדברים, תראו, אתם שמעתם מה קרה לו לדניאל הזה, שהיה מדבר על כולם, נהיה מצורע, עכשיו שהוא יושב שם בחוץ, שאיתם קצת מה שהוא עשה לאחרים, שאיתם, שירגיש קצת מה הוא עשה לאחרים, אבל חכו, חכו, עוד יבוא, יורידו לו את כל הזקן, את כל הפוד, יגלחו אותו כמו דלעת, כמו אחד שברח מבית האסורים, תראו מה, איזה פרצוף יהיה לו כשיחזור, יתבייש לצאת החוצה, יתבייש... נראה אותו, אז הוא פותח את הפה שלו. וטוב, בדרך כלל זה הספיק לבן אדם. לפעמים זה כבר נתן לו ככה את המכה החזקה, גמרנו, זהו, תשתוק כבר, אל תדבר יותר מדי, אתה רואה מה קורה לך מהדיבור. אבל לפעמים בן אדם לא קלט, הכהן מסגיר אותו לשבע ימים, אומר, אם הוא לא קולט, ויסגירו שבע ימים שנית, ייתן לו עוד פעם. היה מעשה עם הגאון רב שמשון פינקוס זצ"ל. הגיע אליו פעם איזה אברך אחד, בוכה לו, שאין לו ילדים. אומר לו רב שמשון פינקוס, אתה באמת רוצה ילדים? אומר לו, בטח. אומר לו, אתה כבר התפללת? תגיד לי. התפללת? זה אומר, בטח, כל הזמן אני מתפלל. אתה באמת באמת רוצה ילדים? אומר לו, כן. אומר, טוב, תבוא אליי בשתיים בלילה, בסדר? מגיע אליו בשתיים בלילה, דופק אצלו בדלת, אומר לו, רב שמשון, בוא. מכניס אותו לאוטו, הוא היה גר באופקים, בדרום. אומר לו, בוא, אנחנו נוסעים. נסע איתו החוצה, מחוץ לאופקים. היה שם כמו יער כזה. אומר לו, תראה, מפה אם אתה צועק, שומעים אותך באופקים או באיזה מקום, מישהו שומע אותך? אומר לו, לא, רק הקדוש ברוך הוא. אומר לו, אני משאיר אותך פה עכשיו לבד, חצי שעה, אתה מוציא את הקישקס שלך, אתה צועק וצועק לבורא עולם, בוכה לו, שיושיע אותך. בעוד חצי שעה אני בא לאסוף אותך. השאיר אותו שם ככה ביער, בחושך, נסע. אחרי חצי שעה הוא חוזר, האברך כבר עומד מחכה לו, מסתכל על הפנים, אומר לו, לא זה מה שהתכוונתי. חביבי, תחכה פה עוד חצי שעה, בבקשה. אבל עכשיו תצעק מעומק הלב, לא כזה זה. אני רואה שאתה עוד לא... טוב, נסע לו עוד חצי שעה, הוא חוזר, האברך כבר היה כולו אדום ורטוב. הוא אומר לו, oh, עכשיו זה מה שהתכוונתי. זה מה שהתכוונתי, עכשיו אני רואה שהתפללת. קודם היית עוד לבן, לא היית אדום, לא היית רטוב, עוד לא, שום דבר. עכשיו אני רואה שהתפללת. מה אתם חושבים? לתקופת השנה נולד לו ילד אחרי שהתפלל ככה רציני. בעצם העניין של התפילה היא עניין גדול מאוד, אבל אנחנו רואים פה גם את הנקודה הזאת שהוא אמר לו, לא למדת בחצי שעה הראשונה, אני אתן לך עוד חצי שעה, אין בעיה, עד שתלמד. אבל העניין הזה של התפילה ראיתי פעם, מובא מעשה מאוד מעניין. בן של החתם סופר, שירש את המקומו, הכתב סופר, אז הוא היה פעם בעיר שלהם איזה גזרה על איזה יהודי, שאני לא יודע מה עשה שם איזה עבירה כלפי המלוכה, ועמדו לתלות אותו. הכתב סופר הפך את העולם כדי שלא יתלו אותו, ולא עלה בידו, שלח שתדלנים בעניינים, שום דבר, עומדים לתלות אותו למחרת. אבל הכתב סופר אומר, מה אני יכול לעשות? כבר עשיתי את כל המאמצים שאני יכול. בלילה הוא רואה את אבא שלו בחלום, בא אליו בפנים כאלה זועפות, אומר לו, בני, איך ייתכן? בקהילה שלך יתלו בן אדם? מישהו מהמקום שלך? אומר לו, אבא, מה אני יכול לעשות? עשיתי כל מה שאני יכול. מה אני עוד יכול לעשות? אומר לו, חתם סופר, דוונן, 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 תתפלל, תתפלל. הוא שמע את זה. מיד קפץ מהמיטה, קרא לשמה של העיר. באמצע הלילה עכשיו אתה הולך ודופק על כל הדלתות, מאיר את כל האנשים בפקודת הרב, כולם לבית הכנסת. באו לבית הכנסת וקראו את השמיים בתפילות. מה אתם חושבים, שלא ישתחרר הבן אדם הזה? או ישתחרר, או ישתחרר. תפילה בוקעת, רקיעים. יש פה יהודי פה בירושלים, מוכר, הרב ארוש. יש לו ישיבה פה חוט של חסד. אז הוא היה נמצא עם הישיבה שלו בכל מיני, שכר פה כל מיני דירות במאה שערים וזה. טוב, אז הגיע למצב שכבר לא יכל יותר. אז הוא ניגש פה לעירייה, ואומר להם על הפקיד של העירייה, תראה לי בבקשה את הבניינים שעומדים לחלוקה בעיריית ירושלים. טוב, הפקיד זה תפקיד שלו, מראה לו. ואז הוא מסתכל, הוא רואה איזה בניין בשבטי ישראל שהיה בית משפט, אומר, את הבניין הזה אני רוצה, תרשום אותי על הבניין הזה. שואל את הפקיד, תגיד לי, אתה משהו קשור עם ראש העירייה? אומר לו, לא. יש לך איזה קשר עם חברי העירייה? אומר לו, לא. אז הוא אומר, אז תשכח מהבניין הזה, כבר הרבה אנשים שמו עליו עין, הרבה לפניך. אומר לו, טוב, שמעתי אותך, תרשום אותי לבניין הזה. אומר, אבל אין לך שום סיכוי שבעולם. אומר לו, לא שאלתי אותך אם יש סיכוי או לא. אתה פקיד בעירייה, אני מבקש לך תרשום, תרשום. אומר, אוף, הבן אדם לא מבין מה מדברים אליו. מה? הוא לא מבין מה אתה מדבר איתו. אני אומר לך, אין לך סיכוי. אומר, שמעתי אותך, ואני רוצה שתרשום. טוב, מה הוא יעשה? ההוא משלם אגרה, רושם אותו. ואז הוא שואל אותו, תגיד לי, באיזה שעה, מתי, באיזה יום הדיונים? הוא אומר, מה זה חשוב לך? אתה במילא לא תזכה בזה, אין לך סיכוי לזה. הוא אומר, אתה שוב פעם, מי שאל אותך אם יש לי סיכוי או אין סיכוי? אני שואל אותך באיזה יום, תגיד איזה יום. טוב, הוא ראה שכבר יש לו פה עסק עם בן אדם לא מן השורה, הוא אומר לו את היום, הוא אומר לו באיזה שעה? הוא אומר לו, אתה לא מבין מה דיברתי איתך, אין לך סיכוי לזכות, מה זה משנה, איזה שעה, איזה זה. טוב, ככה הם מתווכחים, הוא אומר לו, שמעתי אותך ואני שואל אותך באיזה שעה? הוא אומר לו, זה מתחיל בתשע, זה יכול להימשך עד שתיים בצהריים. אז הוא אומר לו, אתה תראה, הבניין הזה יהיה שלי. נסתכל אליו, משהו חסר לו כנראה. באותו יום של זה, הביא אוטובוס לישיבה, לקח את כל הבחורים האברכים, אסף אותם למקום, אמר להם, תשמעו, אתם יודעים את המצב של הישיבה, איך לא מסתדרים לגור בפנימיות, אין לנו איפה להיות, אנחנו חייבים את הבניין הזה, אני לוקח אתכם עכשיו ליער ירושלים, כל אחד תופס עץ ולא עוזב, צועק שם לבורא עולם שאנחנו חייבים את הבניין, לא משנה, עד שהבניין יהיה אצלנו, לא עוזב את המקום. נהיה שמע חרדת אלוקים, אלה צעקו בקולי קולות, עד שתיים בצהריים, בשתיים בצהריים הגיעה להם הידיעה שהבניין שלהם, האוטובוס כמעט התהפך מרוב השירה והריקודים שהיה שם בתוך האוטובוס. בכל אופן אנחנו רואים גם את כוח התפילה, אבל גם את הכוח שאדם צריך לדעת עוד פעם ועוד פעם, זה כתוב, הסגירו הכהן שבעת ימים שנית, לא קלטת בפעם הראשונה, תקלוט אולי בפעם השנייה. הפרשת הנגעים באה ללמד אותנו שהבן אדם צריך לאהוב את השני, ללמד עליו זכות ולא לנסות לרחל עליו ולא להיבנות על העלבונו. אדם שהוא מתכבד בקלון חברו, אין לו חלק לעולם הבא. היום הרי כל המסעות של הבחירות וכל הדברים בנוי, בן אדם אין לו מה להגיד על עצמו דברים טובים, רק זה להגיד שפלוני לא טוב, אלמוני לא טוב, זה ככה בונים את כל הזה, כן, למה אחרים לא טובים, אז תיקח אותי בגלל שהוא לא טוב. אבל אדם צריך לחיות בצורה אחרת לגמרי, לדון לכף זכות, לדעת שלא תמיד אתה יודע מה מתחבא מאחורנית, אתה רואה משהו, אפילו אם ראית בעיניים שלך, אתה צריך לדון לכף זכות. סופר מעשה, שהיה איזה אישה אלמנה, באמצע הרחוב, קרסה עם צעקות נוראות, מישהו איבדה 300 רובל באמצע הזה, צרחות, והיא מתעלפת, מהירים אותה, היא מתעלפת שוב, זה ה-300 רובל שיש לה בשביל לחתן את הבת שלה, מה יהיה פה? טוב, ככה רואים, מנסים להרגיע אותה, שום דבר לא מרגיע אותה. פתאום שומעים בן אדם צועק, מצאתי, מצאתי. מה מצאת? הוא אומר, מצאתי את ה-300 רובל. תגידי, אני רוצה אבל סימנים. טוב, היא מיד התחילה למנות סימנים, היה כך וכך שטרות של 10 רובל, כך וכך שטרות של 20, וכך וכך שטרות של 5, וככה זה, ומטבעות. וזה היה עטוף עם איזה סרט כחול, בקיצור, צעיף כחול, ואז הוא אומר, טוב, אני אלך לבדוק את זה. חוזר, הוא אומר, כן, בדיוק זה מה שהיא אמרה, בדיוק הכל. מביא את זה, ואז הוא אומר, אבל אני רוצה 30 רובל, כי כולם התחילו להגיד, איזה מלאך מושיע, איזה צדיק, איזה זה, צדיק יסוד עולם. איזה הציל את האישה מכאלה, מזה רחמנא ליצלן, כבר הלכה...